לפני שאנחנו מתחילים ללמוד היום, אני מבקש שכולם יכוונו שדברי תורה שאנחנו לומדים היום בלילה שיעור לרפואת בציון בן רוכל. אני חושב שכבר הצענו בשבוע שעבר, אברך צעיר, אבל לילדים קטנים, שעבר ניתוח ראש, שחודש ברוך הוא נשלח לו רפואה שלמה מן השמיים לרמח איבורוב, הוא שצעד ידיו, וליהודס בלסורו, שקודש ברוך ישלח לה רפואה שלהם, שיאריכו ימים בשמחה ובנחת למשפחותיהם. אז השבוע אנחנו נעסוק בשאלה הלכתית מובהקת שמקורה בפוסוק לקראת סוף הפרשה, אחרי מקס בורוד. אומר מויש רבינו, ויום אליו מוישה כתסי יתואיה אפרויס אסקפה אל השם הקולס יחבורן ובורד לא יהיה אוי למען תדע כי לשם האורס. כותב רשי כתסי מן האיר, אבל בתוך איר לא התבלר לפי שיתף מלאה גילולית. ומכאן שאין לו לאדם להתבלר על הקודש ברוך הוא במוקם שיש גילולים, שיש אבוי דזורה. יש הלכה שאסור להתפלל במקום מתונה, תינוף פיזי, אבל מכאן אנחנו לומדים, מכיוון שעיר הייתה מלאה גילולים, אומר לי שרבינו כסייתי את העיר אפרוס כפי אל הקודו ישבור. מקור דברי רשא הם מן המחילתא, הדברים מובאים גם ברמב״ם וגם במקורות הלכתיים. אז בשולחן ערוך הרב חיים שנמצא בגלל הספר כותב רמו, אדם שבא בדרך, מתי יתפלל? בדרך או במלון, אחרי שיגיע. אז אם הוא יכול ללכת בצד הדרך ולא יפריעו לו עוברי הדרכים, שיתפלל בדרך. אם לא, שיתפלל במלון. אבל כדי שלא יבלבלו בני הבית, שיחפש קרן זווית ושם יתפלל. וההלכה הזו לא בדיוק מובנת, אז מה הספק? אז למה רמו לא אומר שאדם צריך להתפלל בשקט במקום שלא יפריעו לו? אז מה זה חשוב שהוא בא בדרך ואחר כך הוא מגיע למלון? אז אמור הרום סיכות י"ד, והמשנה ברור שם במקום הם כותבים יתפלל בדרך, אבל לא במלון, כי במלון יש גלולים ואסור להתפלל במקום שיש סלמים וסמלים של אבוי דזור. אבל זה לא כתוב ברמו, הרמו אומר שלא יתפלל במלון שהם יבלבלו בני הבית. אבל המצור של דבר, כי דברי המוגנבון משברור מבואר במקור ההלוכה בתרומס הדשן, אלא שרמו קיצר את הדברים. אז בתרומס הדשן בסימן ווב נשאלה השאלה מתי עדיף להתפלל, בדרך על אף הקושי להתפלל בדרך או במלון כשהוא יגיע. כותב תרומס הדשן עדיף להתפלל בדרך מאשר במלון, כמשום שבמלון ודאי יש גירולים ואבוי דזורה, ואין להתפלל במוקם שיש אבוי דזורה. זאת אומרת, זה שמתבסס על דברי רשי, על הפסוק בפרשת השבוע, כצייתי את העיר איפרו יזקפי אל הקודש ברוך הוא, אל השם, הקודס יחדורון, כך מביא תומת הדשן. ולכן עדיף שיתפלל בדרך, אבל בתנאי שהוא יוכל להתפלל בדרך וישוב הדעת ולא יפרעו. אם עובר דרכים יפריעו לו, עדיף שיתפלל במלון על אף שיש שם גילולים, בתנאי שבמלון הוא כן יכול להתפלל ללא הפרעה. אז תחום את זה שנאמר, להתפלל ביישוב הדעת גובר על השיקול שלא להתפלל במקום שיש גילולים. וזאת למה? משום שאנחנו מקילים בהלכה הזו, משום שבכל מקום במקומותינו יש סלומים וגילולים, ולכן אנחנו מקילים ולא כל כך מתפידים שלא להתפלל במקום שיש גילולים. כך כתוב בתרומת הדשן, כך מקור הלכה הזו, כך מבוא במוגנרום ומשברור, וזה אפשר בעצם בדברי הרמו. ואני חושב שבמקומותינו יש להחמיר יותר בסוגיה הזו, משום שבארץ ישראל ואפילו בשאר המקומות שבעולם, במחוזותינו, יש לנו ברוך השם, בוא תקנה כסף, בוא תמדרש את זה ישיבות, ובטבע שלנו, והמציאות איננה כפי שהייתה באירופה, שבכל מקום ומקום היו גירולים וצלומים ופסלים ואבוי דזורה, ולכן נהגו להקל בהלכה הזו, מה שאין כן במחוזותינו ומקומותינו, אין להתפלל במקום שיש בו אבוי דזורה. ושאלה הזו מצויה בקרבנו במצבים מסוימים. יש בירושלים הוסטל שמנוהל על ידי נוצרים, בחיפה יש הוסטל דומה, כאן זה צרפתי, שם זה איטלקי, אבל הכנסייה מחזיקה במקומות שונים בארץ ישראל וגם בשאר הארצות הוסטלים וחולים טרמינליים, סופניים, שאין תקווה לרפא אותם, במקומות האלה סועדים אותם ומקלים עליהם בשלב האחרון של חייהם. והרבה יהודים, גם מדעתיקים ומצווס, לדעבון לב, נזקקים לשירות הזה, ואף על פי שהם משתדלים כמיטב יכולתם להקל על אנשים ולא לכפות עליהם אלוהים אחרים, אבל בכל זאת יש שם סמלים, יש שם צלבים, ואנשים באים לבקר את קרובי משפחותיהם ורוצים להתפלל, וגם החולים רוצים להתפלל. אז כיצד לנהוג במקום כזה כאשר בכל קומה יש צלב או סמלים אחרים? אז אם אפשר ללכת לבית חולים אחר, אז ודאי זה עדיף, אבל לא תמיד זה אפשרי. אז בשעת אחת אפשר להקל, לא לעמוד נגד מול סמלים של עבודה זרה, אבל בשעת אחת נגילים, כפי שלמדנו בדברי חומש הדשן, שנהגו להקל כאשר זה שעת אחת ואין מנוס ואין דרך אחרת. כך למדנו בדברי חומש הדשן, שהרמו מתבסס עליהם בסימן צדיק ד' סעיף קודנטס, כפי שהסברנו. מעניין לעניין באויסטי הוא עניין, האם מותר לרכוש מבנה של כנסייה ומסגד ולהפוך אותו לבית כנסת? גם בהלכה הזו יש פורמוס גדול. אור חיים, הלכת בית הכנסת, סימן קופלון ד' סעיף י' ד' כותב, השולחן אורך, נרות שהדליקו בבית עבודה זרה וחיבו אותם, אסור להדליק אותם, לעשות בהם שימוש בבית כנסת, משום שמשם שעבודה זרה מעושים לגבריה, ולכן אין להשתמש באותם הנרות ולהדליק אותם במקום קודש בבית הכנסת. מורן רוב סעיף קוט י' זיין מביא בשם הרעין רבינו אליהו מזרוחי, שמקום שהיה בו עבודה זרה מותר להפוך אותו לבית כנסת, כך פוסק המזרוחי, סימן עין תת מצטט המוגרן רום. הרבה זמן לא מצאתי את המזרוחי, עד שבסופו של דבר מצאתי אותו במקום אחר, אבל המוגרן רום מקל שמותר לקחת מקום שהיה עבודה זרה להפוך אותו לבית כנסת. בספרי השו"תים אנחנו מוצאים הרבה חומר להבין את התקופה, וחוקרים, חוקרי היסטוריה, סוציולוגים, הרבה עושים שימוש בספרי השו"תים כדי לעמוד על רוח התקופה. והרבה פעמים כאשר אני מסתכל בשו"תים אני מתעודד, משום שיש המון שו"תים שעוסקים בשאלה האם מותר למכור בית כנסת לכנסייה. בזמננו אין הרבה תשובות כאלה, יש יותר תשובות האם מותר לרכוש מבנים ששימשו כנסייה ולהפוך אותם לבתי כנסת, וברוך השם מבחינות שונות אך של דור. יש תשובה ברב מוישה, האם אבא שיש לו בן חילוני אבל הוא יודע שהבן לא יכשיל אותו במחרוס הסורס, האם האבא יכול לסמוך על הבן בענייני קשוס? אף פעם לא נשאלתי שאלה זו, אבל מאות פעמים נשאלתי האם בן יכול לסמוך על אמא או על אבא בענייני קשוס, כשהוא בטוח שהם לא יכשילו אותו. אז לפעמים מתוך השאלות אתה לומד על סממני התקופה. אז הרבה פעמים נשאלתי, פעם אחרונה לפני זמן קצר מדרום אפריקה, היה שם כנסייה ובית ספר נוצרי הרבה שנים, נתדלדלו המתפללים ונתדלדלו התלמידים ומכרו את המבנה לקהילה היהודית, האם מותר לעשות שם בית כנסת? אז הקהילה כבר רכשה ואחר כך קמו מעוררים, האם מותר או אסור? אז קצת נרחיב בהלכה הזו. אז אמר אברום, קוף נון דלת סיף יוד זיין, סיף קוט יוד זיין מביא המזרוחי, אף על פי שמנוגע לנערות, נערות ששימשו בבית עבודה זרה אסור להזליק אותם בבית הכנסת, המבנה שונה בסברה של המזרוחי, כפי שמצוטט על ידי אמר אברום, כי המבנה איננו עבודה זרה, עבדו בו עבודה זרה, אבל עצם המבנה לא נאסר, ולכן אין מניעה מלקחת מבנה ששימש לעבודה זרה להפוך אותו לבית הכנסת. הרבה אחרונים מחמירים וחולקים על המחבר, ביניהם אליהו רבו. אליהו רבו אומר שמזרוחי מקל רק תפילת עליי ולא תפילת קרא, כך אומר אליהו רבו, אז דוגל מרבובו, שהוא מכניע מכוח דברי התוסף במגילת אבובו מדבייס, מה כתוב במגילת אבובו מדבייס? שלהיות לגובי בתי קרסיאות ובתי קרקסאות יהפכו למקום של תפילות לישראל, בתוסף דנים מה זה בתי קרסיאות. יש אומרים עבד הזורה, התוסף אומרים כבר יכול להיות, כי מקום שעבדו עבד הזורה אסור לקבוע ממנו, לא סביר שיעשו ממנו מוקרים להקודש ברוך הוא, יש לשוממו ולא להפוך אותו לבית שלו, כך את פונטטס אומר דבר מבוא ואומרו בדירטטס שלא כדברי מוגן אברהם, הרי בדירטטס שמקום שינה שעובד אזור אין להפוך אותו למקדוש מעט להקודש ברוך הוא. אבל מה שהדבר מבוא לא שם לב, שאותה שיטה שהטטס מביאים והטטס דוחים, הריפו כותב שזה שיטס רשי, והרשב"א מביא את השיטה הזו בשם רבינו חננאל. אז אמנם, אכן, נביא את הטקסט משהו שלא אומרים לבוא, אבל לא אומרים לבוא באותה סוגיה, יש לו ביצב. זה שיטת רש"י, רבינו חננאל, וכנראה שנחלקו לשואלים בדבר שם, במגיל אבו ובבית. ואם אמרו אברהם ורבינו אליהו הנשיא יפסקו כשיטה אחת, אף על פי שהדברים נסתרים את דברי הטקסט, מכיוון שוודאי לא מדובר כאן בעצם דאורייתא, אז לכל יש להקל בשעת הצורך במוקרים הדחק. מכל מקום, הטקסט במ"ז, דוגל מבובה ואליהו רבי שם במקום, מחמירים. מוגן אברום ואליהו המזרחי, מקילים. אז המוגן אברום כותב, כנסת הגדולה מביאים את תשובת הבנו אליהו המזרחי שבראי אמצע. ואני משוכנע שהאחרונים הם לא ראו את תשובתו של המזרחי. הם רק ראו כנסת הגדולה מטפטף אותו. תשובה הזו מופיעה בסימן פי א', וברור כשנה שהוא מקל גם להפוך את זה בבניין קווה, כותב הבן אליהו המזרחי. מה זה בכל יום במחוזותינו? שמקומות שהיו לעבוד לזורה נקנים על ידינו ואנחנו מתפללים בהם, ואין פה יספר מצפצת. הרי שהוא לא מדובר בתפילת ערי, הוא מדובר בתפילת קווה, הוא כותב שזה מה זה בכל יום. הוא מתבסס על זה שבייסי בייס תפילו יקורא לכל אורמים, ולא עושה לבוי, הכל יהיה בוטי תפילה, ואז אף אחד כל העמם לקרוא בשם השם, ולא זה שכם, אבל ברור כשמש מתוך דברי הבנים המזוכי, שהוא מקל לחלוטין, אבל לא המזוכי, לא מדברום, לא עסקו בסוגיה במגיל אבוב המדייז, אבל כפי שאמרנו, שם נחלקו לשונים. המשנה ברורה נוטה להכניע, אבל הוא כותב שכמדומה שהאוילום נהגו להוקר, כדברי המוגן אברום, הפשרה שהמשנה ברורה עושה, והוא אומר, אם היו שם תלמים, פסלים, עבוד אותו רממש, יש להכניר, אבל אם זה רק היה בייס תפילו של גויים שמתפללים לאלוהים אחרים, אבל לא היו שם סמלים מובהקים של עבוד אותו רע, אז אפשר להקל. לפני 160 שנה נשאלו שני גדולי ישראל באירופה, שאלה דומה לחלוטין מארצות הברית מקהילה אחת בניו יורק. אז הרב יהודה מיטלמן, שהיה רב הקהילה, שאל הקהילה, קנתה מסקוטש וולש פרוטסטנט צ'ורץ, פחות או יותר, השואל המשף שוברת שיניו כדי לכתוב בלושן קוידיש את התיאור הזה, אבל כמובן כנסייה פרוטסטנטית, כנראה סקוטים או מווילס, מסקוטלנד, קאט שמקורה בבריטניה, והם מכרו את המבנה לקהילה היהודית ושאלו האם מותר לקרוא שם בית כנסת. והשואל המשף והבניין ציין נשאלו ונחלקו בדיוטר. הבניין ציין מחניאו, שואל הסתוב את בניין ציין סמן סמך גימל, והוא מקל רק אם לא היו שם צלמים ופסלים, וכידוע שהפרוטסטנטים לאין בבוטי הטיף לא שלהם צלמים או פסלים, כך נוהגים הקתולים, אבל לא הפרוטסטנטים, אפרופי שגם הם מאמינים באוי סאווי שזה אבוי דזור המאמש, אבל אין שם סמלים של אבוי דזור. אז הבניין ציין מקל רק בתנאי זה, השואל המשר מקל יויסור, הוא מתבסס על המוגן אברום, והוא כותב שלדעתו זה גם מצווה לקדש שם שמיים, למקר פולחונו אחרונו מן אלמו, השואל המיישב כותב, אני מאוד מרגיש את הסבלה של השואל המיישב, למה שיהיה אסור? השואל המיישב כותב שלדעתו זה מצווה להפוך, הלא אף אחד לא יכול לטמא את עולמו של הקדוש ברוך הוא. זה עולם של הקדוש ברוך הוא, ואם אנחנו מבטלים את שם אבוי דזור, ותחתיו קובעים מוקם של אבוי דזוקל, אז השואל המיישב כותב שזה מצווה, הוא מתבסס על המוגנבון, והוא מקל, הבניין ציין מחמיר יותר, מסקנת המשנגרור הוא לא מביא את השואל המיישב לבניין ציין המשנגרור, אבל מדעת את הנפש, המסקנה שלו, העולם נוהגים להקל בזה, והמשנגרור מקל בתנאי שלא היו שם במבנה צלמים, אבוי דזור, זה המסקנה של המשנגרור. רב מוישה מחמיר בשאלות האלה, אבל בחלק א' סממנטת, בגוס מוישה, אורח חיים, רב מוישה דן בשאלה של כנסייה שנשרפה בעצם, ואחרי שנשרפה נמכרה לקהילה היהודית, והמבנה כמעט נהרס לחלוטין, והיינו צריכים לשפץ את כל כולו, אז רב מוישה מקל, כי הוא כותב, סכונם חדוש אז באו לכאן, ומה שהיה נשרף ואיננו, אז אף על פי שהיסודות קיימים וחלק מהמבנה, אבל בכלל אגב לגמרי רב מוישה מקל. אז לפי דבריו של רב מוישה, אני זוכר שיש שתי תשובות בעין יצחוק של רב יצחק אלחונון. הספר הזה אין לי תחת ידי רק על אבן העזר, אין לי תחת ידי שלו חיים, רק אני לא יכולתי לבדוק. אז אולי יש פה למדנים שיכולים לבדוק בספר. כי דומני שסמן יהודה, סמן יהודה, יש שתי תשובות, רב יצחק אלחונון מקל בתנאי שיושו שיפוסים בבניין. וכך מצטער לי, הלו אפילו ביסודי וייסה של אתנן למדנו הן ולא שינוייהם. כאן ודאי לא מדובר ביסודי וייסה, אלא בחומרה משום שזה מאוס. לדעת המוגן אברון במקצת הראשון מותר בכל עניין, אז גם אם נחמיר כאשר יש שינוי יסודי ושיפוץ מרחב בבניין, עד שניתן לומר פונם חדוש. אז בואו לכאן. כמדומני שבחייה הגבנה יש להגל, וכך אני פוסק על אוכל המייסף פעמים רבות כאשר נשאלתי שאלות מעין אלה. יכול גם להיות שיש הבדל בשאלה הזו בין נוצרים למוסלמים, לפי שיטת הרמב״ם בכמה וכמה מקומות הרמב״ם מבחין בין בני כת הנוצרים ובני כת האסלאם המוסלמים, כך דעת הרמב״ם בעיקר פרק י' מלכות מחרוס הסורויס הלוך הזין לגבי יין נפח, שם הרמב״ם כותב להדיה שהנוצרים הם עובדי עבוד אזור הממש משום שהם עובדים לבוסו ודם, לא עובדי וויש, מה שאין כאלה מוסלמים אינם מוגדרים כעובדי עבוד אזור. ואני חושב שבי שלבי צריך לחונן גם לגבי שאלות שלנו, של עדידם גם עושה את ההבחנה בין בני כת האסלאם לבני הכתות הנוצריות למיניהם. אז הרמב״ם כותב הרבה פעמים בכתבים שלו שהנוצרים מוגדרים כאוי גבוי דזור ממש. פרק תסר רוחת א' מלכת עבוד דזור, פרק י' רוחה א' מעבוד דזור, הלכת מחולות הסורס כפי שציינתי. פרק ג' מתשוב כותב הרמב״ם שגם המוסלמים, אף על פי שלא עובדים אבוי דזור, אבל הם כופרים בתוירה באופן מוחלט, משום שכל מי שאומר שזוהי והתוירה תהיה מוחלפת, זה כפירה, כפירה בעיקר, ולכן גם המוסלמים כופרים בעיקר, משום שלטענתם קם להם נביא חדש לאחר תום ימי הנביא, והוא עקר חלוקים בתוירת מוישה, ולכן הם כופרים בתוירה, אף על פי שמצד ההגדרות הלכתיות לא מוגדרים כעובדי אבוידו זור. וזה מסביר את שיטת הרדב"ז. חלק ד' תשובת הרדב"ז, סימן צדיק ב', נשאל הרדב"ז, כנראה יהודים שהיו בארצות האסלאם, אנחנו מכירים את האינקוויזיציה האירופאית, אז הנוצרים במשך דורות רבים כפו על יהודים לעבוד אלוהים אחרים ולקבל את דתם, אבל גם בארצות האסלאם היו תופעות דומות, והרדב"ז נשאל מי שכופים עליו לקבל את מוחמד כנביא ולהאמין באמונתם, האם הדין יהיה הרג ואליעבר, והרדב"ז כותב ודאי שזה יהיה הרג ואליעבר. יהיה הרג ואליעבר זה לא דווקא לעבוד אבוי דזור ואישתך אבוי וכדומה, אלא כל דבר שיש בו עקירת יסודת הדת יהיה הרג ואליעבר, וכן פוסק הרדב"ז שגם קבלה האסלאם, גם הוא דינו יהיה הרג ואליעבר, וזה לא סותר את הרמב״ם, זה נתיישב בדברי הרמב״ם, שהרי אף פי שהרמב״ם הכל הסוסורוס כותב שם לא עובד עובד עזור, אבל חשוב הם אמרו להדיד שהם קויפרים בתוירו, קויפרים בעיקר. חידוש הרם, זה עד נסלח באיזה מדבית, אומר שגם המוסלמים דינם כעובד עובד עזור, משום שהם משתחרים לאלילם לשם אלוהוס. אני לא יודע מה כוונת הרם. למיטב ידיעתי, במסגדים המוסלמים אסור שיהיה שום תמונה, שום פסל. לא ידוע לי שהם משתחווים לנביא שלהם. אני חושב, אני לא תיאולוג, אני לא פרופסור לתיאולוגיה, אני אף פעם לא חקרתי. הלוואי שאני ידע מה תוירס השם להבו אלף 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 דולס, אני לא חקרתי דתות אחרות, אבל המיעוט ידיעתי, המוסלמים לא משתחווים לשום תמונה, לשום פסל, והם לא משתחווים למוחמד כי הוא מת והוא לא נמצא. אז אני לא יודע בדיוק מה כבר נסרן, אבל הוא כותב, מכיוון שהם משתחווים לאדם לשם הלאוס, דינם כדין אוי ודבוי לזורה, ואינני יודע מה כוונת הרם. דבר פיימה יש במאירי, אבל זה עוד אפנון זין, ובספר הוא אשקול, הלכוי יין נסח. הלכות יין נסח ספר אשקול, חלק ג' בספר אשקול סמנון חס, וכך כותב גם המאירי, הם מביאים ראי שהמוסלמים הם עובדי עובדי זור, מגמור מפורשת. אבל זה עוד יהודה אלף ומדבייס כתוב בגמור, חומש בוטי עובדי זור קבועים הם. וחזל מונים והורכים מהם חמשת בוטי אבוי דזור, והאחרון שברשימה נשרה שבערביה. הרי להד יש הערבים הם אוהב זה אבוי דזור. תמי אני, הלו הנובי שלהם נולד הרבה אחרי תקופת המשנה, גם אחרי תקופת התלמוד, אחרי חסימת התלמוד. האסלאם עוד לא היה בעולם בזמן הפרייסר, ושם באבנזון יהודה להם זה פרייסר. אז בארצות ערב היו נוצרים, היו בני כתות אחרות, לא חסרו עובדי עבודה זרה בכל הארצות בימי קדם, אבל זה היה מאות שנים לפני האסלאם, אז איך אפשר להביא ראיה מהגמור שהמוסלמים הם עובדי עבודה זרה, נכון לזה תהיה גדול, אבל כך כתוב בשתי המקורות הנ"ל. יסוד של דובו, הרמב"ם מחלק בין נוצרים ובין מוסלמים, לא שהמוסלמים כל כך חביבים עלינו, אבל מבחינת ההלכה, הנוצרים הם עובדי עבודה זרה, המוסלמים אינם מוגדרים כאלה. ויכול להיות שיהיה מתכוון על ההלכה, גם לגבי השאלה האם מותר לקחת בית פולחן שלהם ולהפוך אותו למקדוש מעט, להב לאלף אלף אלף דולס, האם זה מותר אסור? השאלה שדמתי בה לפני מספר דקות. עוד שאלה מצויה עד מאוד בזמננו ונשאלתי הרבה פעמים. בעולם הגדול, ולדעבון לזה גם בארץ ישראל, יש בקרבנו מאות אלפי אנשים גויים, בעיקר העלייה הגדולה מרוסיה, מחבר העמים, הביאה מאות אלפים לארץ שהם אינם מזרעי ישראל, הם גויים. אז נשאלתי גם מבתי ספר, גם מהצבא וגם האנשים שעוסקים בקירוב, כאשר נכנס לבית שלנו צעיר ואנחנו שמים לב שיש לו שרשרת וצלב תולה על צווארו, האם אנחנו מצווים לבקש ממנו להוריד את הצלב, להוציא את זה החוצה? איך אנחנו מצווים להתייחס במצבים כאלה? האם יש איסור או כפדה שלא יהיה דבר של תומר בבית שלנו? אז יש תשובה מעניינת של הרשב"א. תשובה של הרשב"א חלק א' סימן קע"ז, נשאל הרשב"א, מה הדין כאשר גוי נכנס לבית של יהודי בפסח ויש חמץ באמתחתו? האם אנחנו צריכים לבקש ממנו תוציא את החמץ החוצה? כשם שבאבוי דזור אסור לנו להחזיק אבוי דזור בבית, האם הדין הוא כך גם לגבי חומץ? וגוי שנכנס לבית ויש באמתחתו חמץ, אנחנו צריכים לבקש ממנו לצאת ולהשאיר את החמץ בחוץ. כותב הרשב"א, אינני יודע מנין לקחתי שבאבוי דזור זה הדין, גם באבוי דזור. אם אבוי דזור שייך לגוי, אף פי שהוא נכנס לבית שלנו, אנחנו לא מצווים לבקש ממנו שיוציא את זה. אל תווה תואבו אל תוך בסכו, כתוב אל תביא, לך אסור להביא, אבל גוי נכנס לבית שלנו אף פי שיש עובד אזור באמתחתו, אין עלינו מצווה להוציא את זה החוצה, כך כותב הרשב"א, וכך הדין בין בעבוד אזור ובין לגב החומץ בפסח, כך מבוא בתשוב עשר רשב"א, חלק א' סימן קע"ז. כנסת הגדולה בהלכות יין נסח מביא את הרשב"א, והוא מחלק דווקא בארעי ולא בכלל. מתיישב על הלב כדברי כנסת הגדולה. אם זה דבר קבוע, אז זה כבר נוגע לאל תורי תוי איהול תוי בסכו. אם זה בהסכמת היהודי והופך להיות נורמה, אז ודאי שזה לא ראוי, אבל אם זה באקראי, הרעי ולא הדעת יכול, הוא לא מצווה לרקש מפלוני להוציא את זה החוצה. בפרט בזמננו, כשאין ספק שזה יעורר מחלוקת ואיבה, והתקשורת תמיד מחפשת דברים כאלה, אז בכל קהי גב נקדאי הוא הרשבו. וכמו הרשבו, לפעמים יש לנו דחף להיות פרומרים, אבל גם הרשבו מן הסתם היה פרומר, כך ניתן להניח, הלא אדוננו הרשבו. מעובס הוא אלו, מי לנו גדול ממנו. וגם הכנסת הגדולה מסייג את הדברים קצת, אבל בכל זאת כך כתוב בתשובת הרשב"א, וכדאי רבנו הרשב"א לסמוך עליו שלא בשעתך, ובוודאי כאשר מדובר בשעתך. שאלה נוספת מעניין לעניין באויסטוי הוא עניין, האם מותר לכנס לכנסייה לבית עבוד הזרה ובאיזה תנאים? בשאלה הזו נשאלתי המון פעמים בווריאציות שונות ובמצבים שונים. אנשים נוסעים לטייל, הרבה באים לארץ ישראל, ולדאבון לב גם בארץ ישראל יש הרבה אתרים נוצריים. גם בירושלים עיר הקודש, זה לאום הזה עושו אלוקים, וכי יש דבר יותר מופרך מאשר מוקם שקוסו בו ועזור הקרוב יומס. ועכשיו שואלים הלכים בו, התחילו הם בויכים, ורקי ומצחיק, במוקם העין מקדש יש בייס טיפלו של מוסלמים, ויש כנסיות שונות בירושלים, והקטע בהיית בחיפה, שיש להם גנים יפים מאוד, והמון פעמים נשאלתי, האם מותר רק כדי להתבלון ביופי? באירופה, הרבה מהאתרים המרשימים ביותר הם כנסיות, מבחינת הארכיטקטורה, אומנות יש המון בתוך כנסיות, האם מותר לרכבת נסיעות כאשר זה לא קשור לדעת בכלל. הרבה פעמים יש קונצרטים בכנסיות רק משום שזה אקוסטיקה טובה, ולפעמים תזמורות סוחרים את הכנסייה, אבל זה לא קשור לפולחן, זה לא קשור לדעת בכלל. אז נשאלתי על ידי אנשים האם מותר ללכת לקונצרט כזה. פעם אחת נשאלתי על ידי נגן בפילהרמונית, והם הלכו קונצרט באולם של כנסייה, והוא היה סולן, והוא פיחס שזה יקפח את פרנסתו אם הוא יצרב להשתתף, האם מותר לו להשתתף או לא. אז טרם נענה על כל השאלות האלה, נבדוק את הסוגיה קצת משורשו, האם יש איסור לכנס למקום עבוד הזרה של נוצרים, האם יש תנאים שלפיה מותר, מה שורש הסוגיה? אז בעבוד הזרה י"ז מסופר על גדול המרון, שנאלצו להגיע למקום מסוים, והיו שני דרכים שהובילו לאותו מקום. בדרך אחת עברו על פסחי דזנוס, בדרך אחרת על פסחי דעבוד הזרה, ונסתפקו איפה עדיף ללכת. לעבור על פסחי דעבוד הזרה, על פסחי דזנוס, בסופו של דבר החליטו לעבור על פסחי דזנוס, כי היית זה נקף ליצרי. היצר של עבוד הזרה ביטלו חז"ל, יצר דארייס הוא יצר נורא, עד שאמרו חכומם אין הפצלה בסלארייך, ולכן גדול החכומם הקליטו דווקא ללכת את הפסחי דזנוס, כי היכד הנקב ליצר כדי לשבור את היצר כדי לעמוד בנישואים. אבל התוספות כותבים שם, עצם הספק והדיון מוכיח שיש להתפחק מעבוד הזרה. כך כותבים התוספות. יש להתרחק מעבוד הזרה, אל תפנו אל הלולין, יש עוד פסוקים שמשמעמם, וכך תוספות מוכיחים הסוגיה. אבל תוספות לא דנים דווקא להיכנס לבית עבוד הזרה, ממשמעות הסוגיה שהמשמע שהיו צריכים לעבור למקום של עבוד הזרה, לעבור דרכו, סמוך לו, אבל לא להיכנס לבית. רש"י והריטב"א, עבוד הזרה י"א עמוד ב', מבואו בדבריהם שאסור להיכנס לבית עבוד הזרה משום חש לו, משום מרף עין. אנשים יראו אדם שנכנס לבית עבוד הזרה, עלולים לחשוב חס ושלום שהוא עובד עבוד הזרה, שהוא פורק כל מלכות שמיים, וזה הטעם שאסור להיכנס לבית עבוד הזרה. מבואו בדבריהם שמדובר בעצם דרבונן משום מרף עין וחש לו. שביל עידו בצלקוף נודע כותב שזה איסא דאורייתא, ואינני יודע על מה זה מתבסס מדבר ראשון למשמעות שהאיסור הוא איסור מטעם הר סיין. ואף על פי שריפו כותב שהאיסור הוא מעל סיין, הריפו אומר שאסור אפילו במוקם סקונה, אפילו משום פיקוח נפש אסור להיכנס לכנסייה או למוקם עבודה זורה, משום שלדעת הריפו מרס עין דעבודה זורה, יש לו דין אבוס ליילו דעבודה זורה, שדינו ירד ואל יעבור. וזה חומר מופלגת. לדעת הריפו, הדין הוא יהרג ואל יעבור לא להיכנס לכנסייה, אף על פי שכל הטעם של האיסור זה מרס עין, ודעת הריפו מרס עין דעבודה זורה, דינו תאבוס ראיו זה עבוד הזור. הטור מסופק בשאלה הזו, יורדי הקוף מנטס. הטור מביא בשם הראש, אביב הגדול, שמי קאו. והדברים מופיעים בתשוב את הראש, תשוב את הראש כמל יוטף, סמן יוט זיין. הראש מספר על בחור שרדפו אחריו, בחור יהודי, רצו להרביץ לו, וכדי להסיר את עצמו הוא ברח לתוך הכנסייה, לתוך מקום עבוד הזור, ונשאלה השאלה האם מותר היה לו לעשות כן. הראש גם הוא סבור שהאיסור הוא משום הר סיין, והראש אומר כדי להציל את עצמו מן הנזק, מן ההפסד, מותר להיכנס לבית עבודה זורה. אז הריפו הוא המחמיר הגדול, אסור אפילו במוקם סקונה. הר"ן בעבודה זורה י"א אומר במוקם פיקוח נפש מותר. מדברי הראש למדנו שמותר לא רק בפיקוח נפש, גם במוקם צער, גם להינצל מן הנזק. או מהפסד ממוני ניכר, גם כן מותר זה שיטת הראש. בשכנוך נפתח קוף נון זיין סיב גמל, ביורדיה שבמוקם סקונה מותר להיכנס לבית ובגזור. מדברי המחבר משמע סיבות אחרות לא, אבל משום סקונה מותר. אבל יש הכהנים שאומרים, כל האיסור זה רק כשיש חשדו. כשאין חשדו, כשניכר בעליל, שלא נכנסים לשם פולחן, לשם אבוידו, אז ראשית הרבה פויסקים, לפי פשטוס דברי הראשונים, אין איסור. מה שחשוב להדגיש, גם כשאין איסור גמור ומוגדר, גדולי הדוירס מאוד מאוד החמירו, הרחק מפסח ביתו, מאוד החמירו שלא לקשר ולא להתקרב למקום טומאה. מוקם טומאה משפיע גם על נפש העולם, ומי שמחמיר ביוריסור זה דווקא הרמב״ם בפרש המשנה בפרק כמה של מסכת עבוד הזור. הרמב״ם כותב שאסור להיכנס לבית עבוד הזור, אסור לגור בעיר שיש בה עבוד הזור, עד כדי כך זה חומר שאנחנו לא מוצאים בשום מקום אחר. לדעת הרמב״ם, איפה אפשר לגור בעולם הזה? במונרו בניו יורק או בבני ברק בארץ ישראל? אני לא חושב שיש הרבה ערים נוספות בעולם שאין בהם עבוד הזור, שאין בהם כנסייה. הלא גם בירושלים עיר הקודש, מסויס בית אלוקינו, גם כן יש עבוד הזור. הרמב״ם כותב, בקושי התירו לגור בעיר שיש בעבוד הזור, וגם זה רק משום שבלתי אפשרי. שאין לנו איפה לגור, משום שאין מנוס, כך כותב הרמב״ם, הרמב״ם מחמיר עד מאוד, והשק מצטט את הרמב״ם בקיף ממתס, קוף ממתס, קיף קודם, אלף ביורדיה. אז אנחנו צריכים להבחין בין שני תחומים. בצד הגדרות הלכתיות ברורות, האיסור הוא משום מרס עין. כך מבוא בדברי כל הראשונים, עבוד אסור יהודה עליו, בדברי שוב עשרות, בדברי עצור בעצם קוף ממתס. נחלקו הפויסקים, יש מי שהחמיר אפילו במקום סקונה, יש מי שהקל במקום סקונה, שוב הצרש מקל יותר, אפילו כשאין סכנה ממש, ושנוח נפסק בפיקוח נפש מותר. שאלה זו נשאלה הרבה בימי השואה הנוראה, כאשר ילדים יהודים רבים ניצלו כי מצאו אותם לנוצרים, והיו שהוסתרו בכנסיות, וכך הצילו את חייהם. רובם הגדול, כשעברו ימי האימה, חזרו לחיק עמנו. לצערנו היו בודדים שלא חזרו, שהכנסייה סירבה למסור אותם למשפחותיהם, או כאשר המשפחות נכחדו לגבון לב ולא היה מספיק מי שידרוש אותם. אבל על זה גדול הם, כמה שאפשר היה בנסיבות האלה לשאול שאלות ולומר תשובות, אבל שאלה זו עלתה באותה תקופה על שולחן ערוך, אם מותר למסור ילדים לכנסייה כדי להציל את חייהם, כאשר ברור היה שזו התקווה היחידה להציל אותם. וכפי שאמרנו בדברי שמנוח, מותר מבואר שבחיי גבנה מותר לכנס. במישהו הייתה סכנה הרבה יותר גדולה, השאלה לא רק הייתה האם מותר לכנס לכנסייה או לכנס ילד לכנסייה, החשש הגדול היה שיחנכו אותם לכפירה ולבילוס ולעבוד אזורו, והחשש היה הרבה הרבה יותר כבד מאשר את המשאלה של לכנס לתוך כנסייה. ואף על פי כן היו רבים שנטו להקל, מכיוון שהסכנה הייתה גמורה ולא היה דרך אחרת להציל את הילדים. אז נחזור לשאלות ששאלנו מקודם. אז יש להבחין בין גדרי ההלוכה הצרופה, כאשר אין חשש מרת עין לחוירה, אי אפשר לומר שזה איסור גמור, אבל מאידך, על פי דברי הרמב״ם, הרמב״ם אומר שאסור לגור בעיר שיש בה עבוד אזור, כדאי שאין חשש מרת עין, בעיר שיש בכנסייה יש גם בוטכנסיס ובוטומדרושס וחנויות ושווקים ורחובות והרבה דברים נצופים, אין מרת עין כאשר אדם נכנס לעיר שיש בו עבוד אזור. ויפו תיקן, כותב הרמב״ם, בקושי התירו רק משום שאין מזה מנוס. ולכן, כאשר אני נשאל האם מותר לבקר במקומות האלה, אני אומר לא. עולמו של הקודש ברוך הוא מספיק גדול ומספיק יפה גם בלי לכנס לכנסייה. יש עוד דברים יפים שאפשר לראות בעולם ויש עוד אומנות שאפשר לראות. לא חושב שיש הצדקה לכנס למקום עבוד אזור משום שרוצים להתבונן בדברים יפים. יש הרבה דברים יפים בעולם ולא צריך למוק מנגע בסינו החק מפסח ביתו ולתרחק מקור נגיעה ומקור קשר עם עבוד אזור. ולכן גם קונצרטים לא צריך ללכת לשמוע דווקא במוקם של כנסייה. אותו פלוני שחשש לפרנסתו, אמרתי לו שמותר לו לנגן שם. כי כאשר, להסתמך עוד שוב את הראש, כאשר אין שום חשש מהרסאי, כל אחד יודע שהוא רק נגן, אמרתי לו שמותר לו, אבל אף על פי כן אם הוא רוצה להכניע אותו ויולך ברוכה, וקודש ברוך יעזור לו, שלא יעונה לו כל רע, אבל הוא בכל זאת, אם הוא רוצה לכנס, אמרתי לו שלדעתי מותר לו לכנס רק כדי למלא את תפקידו ולנגן ולצאת כמה שיותר מהר. האיגרס מוישה כבר נשאל האם מותר לבקר בכנסיות כדי להתבונן ביצירות אומנות. איגרס מוישה חלק ג' סמן קוף חופטת ורב מוישה מחמיר כפי שניתן לשאר. מנחס יצחוק, חלק אחרון בליקוט עם סמן עין ארץ, יש תשובה מעניינת. מלכת אנגליה, המנחס יצחוק היה דייבד של עדן ירושלים, אבל שנים רבות היה רבה של פעם בייזן ומנצ'סטר באנגליה. מלכת אנגליה ביקרה בלונדון ועשו קבלת פנים מפוארת בכנסייה, כנסייה ידועה בלונדון, ווסטמינסטר, והרבנים היהודיים גם הם הוזמנו לטקס קבלת פנים, ונשאל המנחס יצחוק אם לשתף או לא לשתף. המנחס יצחוק עונה את התשובה הכי אלגנטית, הוא שולח לשאול רב אחר. הוא כותב, מצד אחד חז"ל הקפידו עד למאוד בכבוד מלכוס וגם חששו לאיבו, אבל מצד שני הוא מצטט את הרמב״ם, את השח שמצטט את הרמב״ם, ולכן הוא כותב לשאול רב ונמחק שמו של הרב. מעניין, היה מעניין אותי לשאול, לדעת למי הוא שלח, אבל שם הוא שמע, כשהדפיסו את הספר, אז אני לא יודע, אבל אני חושב צחוק משמעת מלענות שאלה, לענות על השאלה הזו, האם בחיי גבנה ראוי לכנס לכנסייה כדי לקבל מצד אחד אמרו חזל סוף רוחס, לאוי לא מירוץ אדם לכבל פני מלוכם שאם יזכה יתחין, אבל אף אותי כאן המחצית זאת השתמת מלענות על השאלה הזו. אז היום עסקתי בסוגיה הלכתית מעניינת והרחבנו את הדברים להרבה עפיקים שונים והרבה שאלות שונות שלדבון לב הם חלק ממציאות חיינו, ושאלות כאלה עולות חדשים לבקרים בתחומים שונים ובסגנונות שונים כאשר הראינו לדעת היום בשיעור. בפרשת השבוע אנחנו מתחילים ללמוד על גאולת מצרים, פרשה שמויש למדנו בעיקר על גאולת מצרים ועל מויש רבנו. פרשת השבוע מתחיל עם עשרת המכות, ובפסוק הראשון של הפרשה, וידבר אלוקים אל מוישה ויאמר אלו אני השם, ואלו על אברום אל יצחק ואל יעקב, וכאל שחי בשמי השם, לא ישמע ידעת אילו הם. אף על פי שהקדוש ברוך הוא נגלה אל אבוי, בשמות שונים, שמי השם לא ינו ידעתי אלו הם, כותב רש"י, לא כתוב לא הודעתי, אלא לא נודעתי, לא ינו ידעתי אלו הם במידת אמיתוס שלי. מה השם שהקדוש ברוך הוא גילה למוישה ולא גילה לאבויס? זה השם אקיה אשר אקיה, שם שמופיע רק פעם אחת בתורת מוישה, בנביאים ובכסובים, רק פעם אחת בלבד ביציאת מצרים. וזה השם שהרי כותב רש"י, לא נודעתי להם במידת אמיתוס שלי. ויש פירושים רבים בדברי הראשונים בביאור השם אקי אשר אקי. קודם כל, מה קורה שואלים אם זה שם בכלל? אם זה שם השם את הקודש? יש ראשונים שפשו שהקודש ברוך הוא מתכוון לומר למוישה, למה אתם שואלים לשמש? אתם לא צריכים לדעת מה השמי. תגיד לבני ישראל, איה אשר איה, ושלא ישאלו על השם. לא צריכים לדעת את השם, זה פירוש אחד שיש בדברי הראשונים. הרמב״ם סבור שהשמש הזה הוא משמש הקודש שיהיינו ממחוקים, ולכן כשאני אומר את שיטת הרמב״ם אני לא מבטא את השם. אז זה אקיה אשר אקיה, כי כשאני מדבר על שיטת הרמב״ם, שיטת הרמב״ם זה לא שם, אלא הקודש ברוך הוא אומר, אל תשאלו לשמי. אתם לא צריכים לדעת שמש, מה שחשוב שתדעו, איה הימוים בגול הזו, ואיה אימוים בגלויות אחרות. זה מה שרבינו אומר לקודש ברוך הוא, הם עדיין לא נגלו עם הגולות הזו, מה, למה כבר נכביד עליהם שיהיו גלויות אחרות? אז הקדוש ברוך הוא חוזר ואומר, אהיה שלוחני אליכם, אז אל תזכיר גלויות נוספות. תאמר לבני ישראל, אהיה אימוהם, שאין להם מה לעזור. אם עם אנושי בצורו ואני אגאל אותם, אז זה פירוש אחד. פירוש נוסף, כותב הרמב"ן, שהשם הזה רומז למידה כנגד מידה. אני אהיה איתם כאשר הם יהיו עימי, לפי הנהגתם, כך אני אתנהג אליהם. בדרך דרש, בדרך רמז, יש פירושים רבים בשם המיוחד הזה שאנחנו מוצאים רק מקום אחד. ראיתי בספר דרש פלפול מאוד יפה. הגמטריה של איה זה 21. 21 כפול 21, איה אשר איה זה 441, וזה הגמטריה של אמת. אמת, אלף מנטוף זה 441, אז 21 כפול 21 זה גם מטריר, אמת וזה הרמז. זה מידת אמיתוס שלי, זה השם שמורה על האמת, וזה בדרך דרש, בדרך רמז. הרשב"ם בפרשת שמואל סופן את הפירוש בלשון אדבש, והוא כותב אין מגלן אלא לצנועין, ולכן אני כותב את הפירוש הזה באדבש. אז אני רק מקצר את הזמן, כי כל אחד סקרן וכל אחד יכול לחשב את האדבש. אז אני מסביר מה כתוב ברשב"ם. הרשב"ם מסביר ששם אקיה ושם הוויה זה בעצם אותו שם בדיוק. כדי להבין את דברי הרשב"ם צריך לומר שבכתבי הארי כתוב ששם הוויה יוד כאבות כאלה עושד לא רואי, אבות מתחלף ליוד. ושם הוויה בעצם זה יוד כאי, יוד כאי. שם הוויה, לפי זה, זה מילה, מילה בלשון הקודש, יהיה. שם אקיה, גם זה מילה, אהיה. מסביר הרשב"ם, כאשר אדם מדבר על זולתו, הוא אומר, הוא יהיה שם. אבל כאשר פלוני מדבר על עצמו, הוא אומר, אני אהיה שם. השמו של הקדוש ברוך הוא הוויה. זה רק משום שאנחנו אומרים את שמו. אבל רק פעם אחת נדרש הקדוש ברוך הוא לומר מה שמו. רק פעם אחת בכל התנ"ך הקדוש ברוך הוא מדבר על עצמו, ולכן השם הוא אקיה, כנגד שם הוויה, כשאנחנו קוראים לו, כשהוא קורא לעצמו, אז כשמשה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא מה שמו, הקדוש ברוך הוא אומר אקיה, כאשר אנחנו מבטאים את שמו זה י"ק, י"ק, או ביואל המזה, כל עוד לא זכינו, זכינו לתיקון עולם, זה י"ק, ו"ק, זה פירושו של הרשב"ם. אבל מה שברור לפי פשוטם של דברים, שהשם הזה הוא שם של רחמים מרובים, של רחמים גדולים כמו שם הוויה, ורחמים הנדרשים לגאולת מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. לפי פשוטם של דברים, לא בדרך פרדס, אלא בדרך פשט. אקיה אשר אקיה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, כל שאר הדברים שבעולם, יש סיבה להימצאותם. אנחנו יכולים להבין למה הם קיימים, איך הם קיימים, מדוע הם קיימים, ומה עניינם. לא ככה הקדוש ברוך הוא לאלה מכל תוש בחוסר ונפלת. הקדוש ברוך הוא, אני רואה שאני אחרם ברוד, אין עליהם, הקדוש ברוך הוא, קודם, אני אהיה כי אני אהיה, אני קיים כי אני קיים, ואתם לא יכולים להבין, ומחשבו יסה, מחשבו יסכם, ולכן אמור לבני ישראל שלא יחקרו ולא ידרשו, אלא יאמינו, יאמינו בקדוש ברוך הוא, אני ראשון, אני אחרון, ומברוד אין אלוקים, והקדוש ברוך הוא מבטיח לגאול אותם מארץ מצרים. זה תמצית הפשט בשם שנגלה למשה רבינו. יציאת מצרים ולא נגלה לאורות. אז בפרשה הזו אנחנו מתחילים ללמוד על יציאת מצרים ביודע הגדולו ובזרויו הנטויו. הניסים הגדולים והמחסומים שליוו את יציאת מצרים, שקדמו ליציאת מצרים. והסוגיה הזו ממשיכה בפרשת בוי ובפרשת בשלח. ובכל שנה, כאשר אנחנו עוסקים בסוגיות האלה, אנחנו תמיד מתבוננים בעניוני הניסים ובחשיבותם, ובעיקר הניסים של יציאת מצרים. כאשר אנחנו עוסקים בסוגיה של יציאת מצרים, מתעוררים גם בשמיים אורס של גאולו, והזמן הוא זמן מסוגל, ידוע מארי הקודש, שאלה הם ימי השבועים, ימים שמסוגלים לתיקון, לתשובה, למעשים טובים, וימים שהם מסוגלים להתפלל על הגאולה שלהם. יהיה רוצים שנזכה, כי הם מייצאיכם מארץ מצרים, ארנו, שלוי, ופיאת, גואל צדק, וכבודים ימות, בית המקדוש ומהירו, יומנו, אמן.